שלום לכולם ובוקר טוב, בשעה טובה. אנחנו הגענו לפרשת בהר בחוקותיי, שזה בעצם רצף הפרשיות המחוברות שחותמות את חומש ויקרא, כפי שדיברנו בשבועות האחרונים, מעניינו של חומש ויקרא וחומש הקדושה, ולכן הגע היום בנקודה אחת שהיא מאוד בולטת בעיקר בפרשת בהר, ונראה את הזיקה והקשר שלה דווקא לענייני הקדושה, איך אפשר לדקות לקדושה. מתחילת הפרשה מודגש שהקדוש ברוך הוא, כן, וידבר השם עם משה בהר סיני לאמור. מדגישים את העניין שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה דווקא בהר סיני. רש"י ישר שואל, מה העניין שמיטה להר סיני? כלומר, מה עומד בשאלה של רש"י? הוא אומר, מדוע דווקא בציווי על השמיטה מצוין שזה נאמר דווקא בהר סיני? כן, שלכאורה איזשהו קשר בין שמיטה דווקא להר סיני, אבל מקיש רש"י שכל המצוות, כולל כללותיהן ופרטותיהן, נאמרו למשה בהר סיני, כלומר שבעצם כל התורה וכל המצוות קשורות דווקא להר סיני. אז ננסה בדקות הקרובות לפצח מהו עניינו הפנימי של הר סיני, גם של ההר וגם של סיני. בימי העומר מקובלנו לעסוק בפרקי אבות, בעיקר בשבתות, ככה אחרי מנחה, סביב סעודה שלישית. מסכת אבות מתחילה, משה קיבל תורה, איפה? משה קיבל תורה מסיני. מקשה האדמו"ר הקדוש מקומרנה, רבנו הקדוש רבי יצחק אייזיק, יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, בפירושו הנפלא נוצר חסד על מסכת אבות, ושואל, למה נאמר משה קיבל תורה מסיני? היה צריך לומר, משה קיבל תורה בסיני, הרי סיני זה זירת התרחשות גיאוגרפית, זה מיקום. תשים בווייז סיני, שם משה קיבל תורה מסיני. אלא מבאר האדמו"ר, שסיני זה לא מרמז לבחינת המקום הגיאוגרפי בו ניתנה התורה, אלא סיני זה מהות שרומזת למידת הענווה. וזה על פי המובא במדרש, על תהילים פרק ס"ח, מדרש שהגננות אוהבות להמחיז אותו ולהדגים אותו לילדים, שכל הערים, הר תבור והר כרמל והר חרמון, כל הערים רצו שהקדוש ברוך הוא ייתן עליהם את התורה. כל אחד מהם מתגאה במידותיו, כן, ההר הירוק כל ימות השנה, ההר הגבוה, ההר הכי יפה, ורק הר סיני לא אמר דבר. לפיכך השם יתברך בחר ליתן את התורה דווקא עליו, שכן הר סיני יצטיין במידת הענווה. ולאור הדברים הללו מדייק האדמו"ר מקומרנה, שניתן לקבל את התורה רק באמצעות הענווה. ולכן משה לא קיבל תורה בסיני, אלא משה קיבל תורה מסיני. ובאמת, על משה רבנו נאמר שהוא היה ענב מכל האדם על פני האדמה. כלומר, דווקא הוא זכה להשגת התורה הגדולה ביותר. ועל כך מבאר רב שלמה לוינשטיין, השם יזכהו וחייהו, דרשן, מגיד מישרים ידוע בבני ברק, וספרו חיים של תורה, פרשת בעלותך, ואני מקריא. משה רבנו זכה שתינתן התורה על ידו מנשום ען ותענותו. פרשו בספרי דרוש את מתניתין, משה קיבל תורה, בזכות מה? מסיני. מחמת מידת סיני שהייתה בו, דהיינו מידת הענווה, שמהי טעמה, מהסיבה הזו, נתן לקדוש ברוך הוא את התורה על הר סיני, שהוא הקטן שבערים, ולא על הערים הרמים והגבוהים, ובזכות מידה זו שהייתה בו במשה רבנו, זכה וניתנה התורה על ידו. נכתב בספר פענח רזה, שסופי תיבות, סופי תיבות רמז לענווה, כן? שסופי התיבות של חמישה חומשי תורה, עולים בגימטריה קוף גבוהו, כגימטריה של תיבת ענב. כן, אם נראה, פסוק האחרון של בראשית זה ואיסים בארון במצרים, אות האחרונה של בראשית זה מם, סוף חומש מות בכל מסעיהם, אות האחרונה זה מם, סוף ויקרא אל בני ישראל בהר סיני, אות האחרונה יוד, סוף חומש במדבר זה על ירדן יריחו, אות האחרונה וב, וסוף חומש דברים לעיני כל ישראל, אות האחרונה זה למד. אז אם נחבר מם ועוד מם ועוד יוד ועוד ו ועוד למד, בגימטריה 126 גימטריה ענב, והרי לנו פשט, פשט שבפשטים שמראה שזה רומז לסופי תיבות למשה רבנו שהוא ענב מכל אדם. ממשיך הרב לוינשטיין שליטה ואומר, והכוונה לפי שדבק משה רבנו במידת הענבה ועל ידה זכה שתינתן התורה על ידו. לכך זכה ונחתמה התורה בסוף החומשים על שם עמידה יקרה זו. עיין ראש ספר במדבר מה שמובא בשם פעני אחרזה שבתחילת החומשים חתום שמו יתברך נותן התורה. והנה בסוף החומשים חתום שמו של השליח לקבלת התורה, כלומר הראשי תיבות של כל תחילת החומשים של בית של בראשית של ו' ולשמות וכו', זה י' כו' כ', הקדוש ברוך הוא, אבל הסיומת סופי התיבות זה של השליח, של משה רבנו. והנה בסוף החומשים חתום שמו של השליח לקבלת התורה ונתינתה משה רבנו ברמז על מידה זו שעל ידה זכה לכך. אז אני רוצה שבשורות הבאות נרחיב טיפה במעלת ונחיצות מידת הענווה כפי שמובא בסמג. הסמג, ספר מצוות גדול של רבי משה מקוצין, מבית מדרשו של רבנו תם, תלמידו של רבי יהודה החסיד, שחי בדרום צרפת, בפרובנס, ולאחר מכן קצת בספרד וחזר לצרפת. מדברים על המאה ה-13, תחילת המאה ה-14. כותב בספר המצוות גדול, לוין, סימן סמך דלת, ויש פה באמת סיפור מרתק. ישמר לך פן תשכח את השם אלוהיך. הזרה שלא יתגאו בני ישראל כשהקדוש ברוך הוא משפיע עליהם טובה, ויאמרו שברווח שלהם ובעוצם ידם ועמלם עשו והרוויחו כל זה, ולא יחזיקו טובה לקדוש ברוך הוא מחמת גאונם. ומכאן הזרה שלא יתגאה האדם במה שחננו הבורא, הן בממון, הן ביופי, הן בחוכמה, אלא יש לו להיות ענב מאוד ושפל ברך לפני השם אלוהים ואנשים, ולהודות לבורו שחננו, זה המעלה ובמוסר השירה כתוב, על השם תגמלו זאת וגומר, על הוא אביך קניך, הוא אסך ויכונניך. ושיבח הכתוב הענווה שנאמר, והאיש משה ענב מאוד. ואמרינו בירושלמי מסכת שבת פרק כמה, הלכה ג', מה שעשתה חוכמה תרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסולייתה, פירוש למנעלה שנאמר, עקב ענווה יראת השם, וכתיב, וכולי וכולי, מדלג קצת, ודרך שתשרה שכינה על הענבים שנאמר, ישכון נדקה ושפל רוח. ודרשינן במסכת סוטה, שכל המשפיל עצמו מעלה עליו הכתוב, כאילו יקריב כל הקורבנות כולן, שנאמר, זבחי אלוהים רוח נשברה, ולא עוד אלא שתפילתו מקובלת, שנאמר, לב נשבר ונדקה אלוהים לא תבזה. ואני דרשתי לרבים, אומר הסמג, הסמג בעצמו היה דרשן, שעובר מקהילה לקהילה ודורש ברבים, אומר הסמג, ואני דרשתי לרבים עוד, כי אפילו משאלות ליבם ותאוותם שומע הקדוש ברוך הוא ממלא רצונם, אף על פי שלא התפללו על זה, שנאמר, תאוות ענבים שמעת אדוני, תקשיב ליבם, תקשיב אוזניך. תפילת ענבים לא נאמר, מדייק הסמג, אלא תאוות תכין ליבם. כלומר, תאוות ענבים, כלומר, מה שחושבים בליבם. ועכשיו שימו לב, הרי הסמג זה ספר מצוות, ופתאום הסמג מכניס פה סיפור אישי בתוך המניין המצוות שלו. כותב הסמג, תוכחת הענווה דרשתי לרבים כך, אבל לחברה עליו זה ולמנות אותו זה בלב, לא ידעתי. אומר הסמג, דרשתי ברבים, בדרשות בבתי הכנסת, בתי מדרש, על חומרת עניין הענווה, אבל לא עלה על דעתי שלהיות ענב זו מצווה. ואז ממשיך, אומר הסמג, גם רבנו משה הרמב״ם לא חיברו ולא הזכירו בחשבון הלווין. וכשהגעתי להשלים עד כאן הלווין, כלומר שהוא בא לסגור את הספר, להדפיס אותו עם כל מניין הלווין, מצוות לא תעשה, אקרן, הראו לי בחלום במרית הלילה, הנה שכחת את העיקר. אומר הסמג, הוא בא להדפיס את הספר שלו, אם כל המצוות לא תעשה, ובלילה, יום לפני בית הדפוס, מרים לו בחלום, אני מקריא, אקרן לי בחלום במרית הלילה, הנה שכחת את העיקר, ישמר לך, פן תשכח את השם. והתבוננתי עליו בבוקר, והנה יסוד גדול הוא בעירת השם, והואלתי לחברו בעזרת יהיב חוכמתה לחכימין, אחרי כן עיינתי בספר בפרק כמה דסותה, מסכת סותה, דף ה', וגרסין לשם בעדי העזרה לגסי הרוח מניין, רב נחמן ורבי יצחק אמר, מאחה ורם לבבך, ושכחת את השם וכתיב, ישמר לך פתגח את השם כבוכות רבי אבין, אמר רבי אליי, דאמר כל מקום שנאמר, ישמר פן ועל, אינו אלא מצוות לא תעשה. לא עלה על דעתו של הסמג להכניס את זה לספר מצוות, עד שירו לו בחלום הלילה. אתה מוציא ספר מצוות, ואין פה מצוות לא תעשה, לשכוח את השם, להיות בענווה, אל תדפיס ככה. ועל זה כותב אדמו"ר מקומרנה, זכותו מגנה עלינו, בהיכל הברכה, פירושה לתורה לחומש דברים, כי על ידי הכנעה ועין ממש, העולה לרצון, שהוא באמת בלב אמת, יכול ברגע, וערף עין מעט, להשיג באותו הרגע מדרגות משיח. מה שהוא מביא לו מקומרנה הקדוש. שאדם בהכנעה וענווה ברגע אחד הוא יכול לזכות למדרגת המשיח. עכשיו לכאורה, כולנו פתח תמהים, אפשר לשאול, איך ברגע אחד באמצעות הענווה אפשר לזכות למדרגות משיח? אז הקומרנר הקדוש לא מביא את מקורו, אבל אני ככה רוצה לאחוז בשיפולי שיפולי גלימתו, ולהציע מקור מהזוהר הקדוש לפרשת בו, חלק ב', דף למדחת עמוד א', אני אקרא את זה בעברית. זה אחד הסיפורים המוכרים יותר בזוהר, שמרבים לעסוק בהם בעיקר סביב ל"ג בעומר. באו רבי חייא ורבי יוסי, השתתחו לפניו לפני רבי שמעון בר יוחאי ונשקו ידו. ובכו ואמרו, חקיקות עליונים ותחתונים מרימים ראש בזכותך. עשה הקדוש ברוך הוא ירושלים למטה כמו שלמעלה. עשה רבי שמעון בר יוחאי חומות העיר הקדושה ושעריה. מי שנכנס לא נכנס עד שיפתחו השערים. מי שעולה לא עולה עד שיתקנו יתקנו המדרגות של החומות. מי יכול לפתוח שערי העיר הקדושה? ומי יכול להתקין את המדרגות של החומות? ורבי שמעון בן יוחאי, שהוא פותח שערים של סודות החוכמה, והוא מתקן דרגות עליונות. וכתוב, יראה כל זכורך את פני האדון אדוני. שואל הזוהר, מי זה פני האדון השם? דע, ורבי שמעון בן יוחאי, שמי שהוא זכר מן הזכרים צריך להראות לפניו. יש פה משהו מדהים. רבי חייא ורבי יוסי אומרים פה משהו מוזר, מאוד מאוד תמוע. הם שואלים, מי זה האדון השם? והתשובה שלהם, דה רשבי, זה רשבי, האדון השם זה רשבי. מה? היעלה על הדעת שאדון השם, כבודו בעצמו, זה רבי שמעון בר יוחאי שהוא בשר ודם? גם רשבי הוא בן אדם. אז איך אומרים שהאדון השם, זה כמו שעולים לרגל שלוש פעמים בשנה, כך צריך שלוש פעמים בשנה לראות את רשבי? באמת קושייה עצומה לכאורה על רבי חייא ורבי יוסי בזוהר. אבל בכתבי חב"ד יש ביאור יפה. מביאים שם משל. זה שמעתי בשיעור של החויזר של הרבי, רבי יואל כהן שליטה. ובמשל אומר ככה, כאשר המלך הולך לישון, הוא לא יכול לישון עם הכתר שלו, נכון? כי זה יסתבך עם הכרית. אז איפה המלך מניח את הכתר שהוא הולך לישון? זה בעיה. אם הוא ייתן את הכתר לבן שלו, שישמור לו לכתר, כולם יחשבו שהנסיך, כן, ירש את אביו, ועכשיו הוא המלך, כן, מופס המת, יחיה המלך החדש. זה בעיה. טוב, אז הוא לא ייתן ליורש העצר, אבל אם הוא ייתן את הכתר למפקד של הצבא, אז יחשבו שהרמטכ"ל עשה פה עכשיו רבולוציה, מהפכה, יש הפיכה צבאית, ועכשיו הגנרל הוא המלך. לכן הוא בבעיה, למי הוא ייתן את הכתר כשהוא הולך לישון? אבל המלך חכם. ליד המיטה שלו יש מסמר, מסמר פשוט, חלוץ, שוקם בטמבוריה. ודווקא עליו המלך תולה את הכתר שלו בשעה שהוא הולך לישון. למה הוא תולה על המסמר? כי המחשב, המסמר אף פעם לא יעוף על עצמו ולא יחשוב ולו לרגע אחד בטעות שהוא עצמו המלך, כיוון שכתר המלוכה הונח עליו לכמה שעות. אומרים רבי חייא ורבי יוסי, זאת הייתה מדרגת רבי שמעון בר יוחאי, נשמעת דמשה רבנו עליו השלום, שהיה כל כך בטל ומבוטל הקדוש ברוך הוא, שהוא היה המסמר ליד מיטת המלך, ולכן המלך בחר הקדוש ברוך הוא להניח עליו על רבי שמעון את כתר המלוכה. ולכן בעלי הסוד מסבירים מכוח הזוהר הקדוש הזה הנפלא שקראנו, שכוחה של מידת הענווה כל כך גדול, עד כדי כך שבכוחה להיות משקל, משקל נגד האנטיתזה למלך הלא טוב, הסמך מם, מלך המוות. המלך הלא טוב שעניינו יצר הרע, הוא מלך המוות, הוא יצר הרע, עולה בגימטריה 131. כן, סמך מם, זה רק שתי אותיות הראשונות, אחרי זה שתי אותיות א' ואז ל'. סך הכל השם המלא שלו, שמקובלנו לא להזכיר אותו, עולה בגימטריה 131. 131 זה בדיוק הגימטריה של המילה ענווה, פשט. וזה באמת פשט, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. מה ההפך ממלאך המוות, מיצר המסה מחמם? ענווה. דוד המלך שהצטם דת הענווה, אנוכי תולעת ולא איש, בר ולא יודע, בהמות הייתי, אנחנו אומרים בשמואל לשאול, הוא אומר שם לשאול, אחרי מי יצא מלך ישראל? אחרי הכלב המת, הוא מחיית עצמו, הוא רואה עצמו בתור כלב מת. אומר למי שאומר לו, השם אמר לו כלל, תעזבו אותו. ולכן רוח אפנו משיח השם דוד המלך. מתחיל את פרק קוף למד א', קוף למד א', גימטריה 131. גימטריה סמך מם, כן, השם המלא של המלאך הלא טוב, וגם גימטריה ענווה. איך מתחיל פרק קוף למד א' בתהילים? במילים, אדוני, לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני. לא סתם דוד המלך בפרק קוף למד א' של גימטריה ענווה, גימטריה סמך מם, אומר לנו מה הדרך להינצל מהסמך מם, לדבוק בענווה. ונתחיל לחבר את זה לפרשה שלנו, פרשת בהר. מורנו ורבנו רבי אליעזר שלמה שיק, הצדיק מיבניאל, זכותו מגנה עלינו, כותב בספרו הנפלא, זאת התורה לפרשת בהר. הנה המפרשים שאלו למה כששלח הקדוש ברוך הוא את משה לגאול את עם ישראל ממצרים, אמר שלחנה ביד תשלח, כי לא רצה ללכת, ואילו בקבלת התורה תכף הוא מיד הסכים, ולא מנע את עצמו. ופרשו שמשה רבנו היה ענב גדול מאוד, כאשר העידה עליו התורה. ולכן כשבא לגאול את עם ישראל, החזיק את עצמו שהוא אינו ראוי, ולכן לא רצה ללכת, מה שאין כן מקבלת התורה. אמרו חכמנו הקדושים, על הפסוק במשלי, גאוות אדם תשפילנו. זה תבור וחרמל, שבאו מסוף העולם מתגאים לומר שאנו גבוהים, ועלינו הקדוש ברוך הוא נותן את התורה. כן, כמו שהסברנו בתחילת השיעור. המשך המדרש, ושפל רוח יתמוך כבוד, זה סיני. שהשפיל את עצמו לומר שאני נמוך, ועל ידי כך תמך הקדוש ברוך הוא כבודו עליו וניתנה עליו התורה וזכה לכל הכבוד הזה. כמה דתימה, כמו שנאמר, וירד אדוני על הר סיני. ולכן כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה על הר סיני לפני שהשפיל את עצמו, לומר שאני נמוך, אזי נתעורר משה רבנו, הלא אני הכי נמוך מכל עם ישראל, ולכן רץ לקבל את התורה, כי החזיק את עצמו ללא כלום. ולכן זכה משה רבנו שהדיבור של הקדוש ברוך הוא היה אליו תמיד. וזה וידבר אדוני אל משה בהר סיני. אומר המערוש הצדיק מיבניאל, ובאמת הם שני הפכים, כי מצד אחד הר מרמז על גדלות, וסיני מרמז על ענווה. אלא זה מה שקיבל משה רבנו את אל הקדוש ברוך הוא. מצד אחד להתחזק מאוד בעבודת השם יתברך, שזה בחינת ויגבה ליבו בדרכי השם. ואמר רבנו ז"ל בליקוטי מרן חלק ב' סימן קכ"ה, שבדרכי השם יתברך ובעבודתו צריכים להגביה את עצמו. מה שאין כן, מצד שני צריכים להחזיק את עצמו ללא כלום. כלומר, עבודת השם צריכה להיות מורכבת משני אלמנטים, גם להיות הר וגם להיות סיני. ועל כך מקשה הרבי מגור, רבי אבא מודך אלתר מגור, בעל האמרי אמת, בנו של השפת אמת, והוא מקשה קושייה אמיתית. אם התורה ניתנה בהר סיני, הר סיני בתור זה שמייצג את מידת הענווה, אם כן, מדוע התורה לא ניתנה בבקעה? בשפלה, בגיא, בוודי, שהם הרבה יותר נמוכים מהר סיני. אלא שמסביר האמרי אמת, שזה לא חוכמה גדולה להיות ענוותן ושפל ברך כאשר האדם הוא ביקה או גיא או שפלה. מה הריבותא? מה החידוש שאתה ענוותן? אתה אפס אפסים, אז פשוט. לא. אומר האמרי אמת, החוכמה הגדולה היא להיות הר. ועם זאת להיות סיני. להיות הר אבל סיני. כלומר להיות הר, אבל לדעת שזה לא אני. להיות אותך, ולדעת שזה הכל מהשם יתברך שנטע בתוכי. ממנו, זה לא אני. החוכמה הגדולה זה להיות הר ולהיות סיני. מבאר כבוד קדושת הרבי מלובה בצרתו מגן עלינו, נשיא דורנו בליקוטי שיחות חלק א', שכל יהודי צריך לדעת מתי עליו להיות הר ולנהוג בתקיפות לרום מעלתו והשפעתו על הסביבה, ומתי עליו לנהוג ולהתבטל בענווה כסיני. כמו דוד המלך שם נאמר בגמרא, עדינו העצני. שהיה מקשה עצמו כעץ בית המלחמה בשדה הקרב, ומעדן עצמו כתולעת בבית המדרש. הענווה האמיתית והשלמה היא פועל יוצא גם של בחינת הר וגם של בחינת סיני. רבי שמחה בוני מפשיסחא לימד אותנו שצריך כל אדם שיהיו לו שני כיסים בבגדו. בכיס אחד יניח פתק ובו כתוב בשבילי נברא העולם, אבל בכיס השני יניח פתק ובו כתוב אנוכי עפר ואפר. וסיפור, מה שנקרא, קל לספר אותו, אבל לחיות אותו, זה לא פשוט. אז איך זוכרים לזה? הסביר השפת אמת. בפסוק בכל ביתי, שפת אמת לבעלותך. בכל ביתי נאמן הוא, אני מדלג. כי משה רבנו כתיב בי איש האלוקים. דברו במדרש, מחצה איש ומחצה אלוקים. החצי איש, חצי אלוקים. וזהו שכתוב, והאיש משה ענב מאוד. פירוש, זה החלק איש שבו היה ענב ושפר. אבל חלק אלוקים שבו, אדרבה, היה מתעלה יותר מן המלאכים. מזה הטעם, עצמו כתוב בזוהר הקדוש, מן דאי הוא זעיר, אי הוא רב. כלומר, מי שהוא קטן, הוא גדול. זה אחד המשפטים בזוהר שחביב עליו ביותר. סבי מורי, אבא של אמא שלי, הרבה כבוד בגלל זכר תיק לברכה, אז אחרי שהוא התחתן, הוא וסבתא שלי, סבתא דבורה, אז הם החליטו לקנות מתנה לסבא רבא שלי, זה ידי יצחק יואל, שאני קראו אל שמו. לקנות לו מתנה, רצו לקנות לו ספר הזוהר, כי הוא מאוד אוהב ללמוד זוהר. וסבא שלי היה אדם מאוד גדול, בתורה גדול במידות, מאוד גבוה, מאוד מאוד רחב, אבל סבא רבא שלי היה אדם מאוד מאוד קטן, נמוך ורזה. אז הם קנו לו ספר הזוהר, שהזוהר הזה נמצא במשפחה שלנו, וכתבו לו הקדמה לאבינו מורנו ורבנו, וכתבו את המשפט הבא, מן דאי הוא זעיר יהיה רב, כלומר מי שהוא קטן הוא גדול. ומאז המשפט, מה שאני ילד קטן, ככה המשפט, מה שאני ילד קטן, המשפט זה הולך איתי. מן דאי הוא זעיר, אי הוא רב. ההמשך של הזוהר שם, ומן דאי הוא רב, אי הוא זעיר. מי שבטוח שהוא הרב הגאון, הצדיק, אלוקים, מקובל, חולה וחולה וחולה, הוא אפס אפסים. צריך לדעת את זה. ועל זה מוסיף הרבי מלובביץ' בתורת מנחם חלק ד' בפרשת חיי שרה. ואני מכיר רק את העניין, מה שקשור לענייננו, מקצר. אך העניין הוא, דענווה אינה השפלות הבאה מצד בחיתות הנפש, שאינו מוצא טוב בנפשו. כן, כמה אני גרוע. אין בי שום דבר טוב. לא, אומר הרבי, עניין הענווה הוא מצד היעדר הרגש עצמו. דאגם שיודע מעלות עצמו, כמה אני תותח וחזק וכולי, אגם שיודע מעלות עצמו, אינו מחשב את עצמו למציאות. דאין זה שאינו יודע מהטוב שלו, כי אם יודע שהוא טוב וישר בכל דבר, ומכל מקום אינו מחזיק טובה לעצמו, להיות בטל בעצם. כלומר, הוא יודע שמעלתו היא בחינת הר, ועם זאת הוא מחזיק עצמו לקראת סיני. ממשיך הרבי וכותב, ועוד, כאשר מתבונן אשר כל הטוב שלו אינו מצד עצמו, אלא בא מירושה לנו מאבותינו, זה לא אני קיבלתי מאבותיי. ומזה באה הענווה, מאחר שאין זה בכוח עצמו. וזהו שנאמר במשה, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר פני האדמה, גם שידע את הטוב שלו, מפני שזהו מה שניתן לו במתנה מלמעלה. וחשב שאילו היו כוחות אלו אצל אחר, היה גם כן במדרגה זו. ועוד שאפשר שהיה מגלה את הכוחות עוד יותר ממנו, והענווה הזו היא כלי לעניין השמחה. דיני עניין השמחה בא דווקא כאשר מקבל מתנה שלא הרוויח אותה, ואינה מגיע לו, ולכן הוא שמח וכולי, ואני קורא פה עצה משהו מדלג, ודווקא מי שיש בו מידת הענווה שבטל בעצמו, היינו דאף שהוא יודע מעלות עצמו מכל מקום בביטול כנל, משום שהוא יודע שמעלותיו לא בא לידי הגיעתו, ועוד שחושב שהזולת היה יותר טוב ממנו אם היו נותנים מעלות אלו, הרי אז השמחה שלו על כל מה שיש לו היא בשלמות, שהרי יודע שאין זה מגיע לו, ועוד שאם חיסר לו איזה פרטים, אין זה גורם לעצבות כנל. אומר הרבי, שורש השמחה זה ענווה, ענווה אמיתית, אבל נוסיף על דבריו, הרבה אנשים נפלו. הם לא נפלו בגלל שלא הייתה בהם ענווה, אלא אדרבה הייתה בהם ענווה. אבל מה הבעיה? היה בהם too much. היה בהם יותר מדי ענווה. יותר מדי ענווה זה אומר, זה שווה ענווה פסולה. שענווה פסולה בשורשה זה גאווה נסתרת שהיא הכי הכי חמורה. האדם המאמין צריך להגיד, אני לא רק סיני, אני גם הר. אבל כל מעלותיי ועליונותי כהר, היא מכוח הסיני, היא מכוח הקדוש ברוך הוא. וזה אמור להוליד בקרבנו את בחינת הענווה האמיתית והשלמה של מדרגת סיני. ספרי החסידות מלאים בכך שהאדם הישר צריך להאמין בעצמו, ביטחון עצמי וקדושה. תסתכלו אורות התורה, תחילת פרק י' א', או צדקת הצדיק רבי צדוק, פסקה קוף נון ד', שם הוא כותב, כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. או שיחות הר"ן עוד ק"מ, שם רבנו נחמן נובע מברסלב מוכיח את מוהר"נת רבי נתן, שאין לו אמונה, ומעלת משתומה, מה, אין לי אמונה? אמר לו, כן, אין לך אמונה בעצמך, אז זו דקדושה. אבל פה, ונתחיל לסכם את הדברים, לכאורה ניתן להקשות. כיצד ניתן לאחוז בשני קצות החבל? גם ענווה כמו הר סיני, אבל גם בחינת הר. על זה כותב הנתיבות שלום בפרשתנו, עמוד קכ"ג. ומבואר על פי זה מה העניין שמיטה אצל הר סיני. כי בהר סיני מצינו עניין זה של קדושת המקום, ששייך שתחול קדושה על הדומם. על כן נזכר זאת כהקדמה למצוות שמיטה. וכשם שבהר סיני הייתה קדושה אפילו בדומם, כך גם בארץ ישנה קדושה בחינת שבת. וזה גם ביור דברי המשנה, משה קיבל תורה מסיני. דמקשים בזה שהיה צריך לומר, משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. אלא ביורו דהנה באמת איך מסוגל בשר ודם לקבל את התורה הקדושה. אלא התשובה היא מסיני, שהרי הר סיני הוא דומם, ואף על פי כן חל עליו קדושה ועליו יתנה התורה. וזהו פירוש משה קיבל תורה מסיני, שמצא חיזוק לעצמו מסיני, שהקדוש ברוך הוא מקדש אפילו בשר ודם בכוח התורה הקדושה. כמו שהר סיני הדומם, כיוון שניתנה עליו התורה נתקדש. ועל דרך דעית בבית אברהם, בשלום הקדוש מרדומסק, רבי שלמה מרדומסק, על הפסוק, אדם כי יקריב מכם קורבן השם, מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן, יתקריבו את קורבנכם. כלומר, זה תחילת חומש ויקרא. שאדם הרוצה להתקרב לשם יתברך, ילמד קל וחומר מן הבהמה. שאם בהמה פשוטה מתקדשת, על ידי שבשר ודם אומר עליה שתהיה קדושה, הרי כל שכן לקל וחומר, זה כאשר יהודי מקבל על עצמו קדושה ואומר, אני רוצה להתנהג בקדושה, ולהיות קודש לשם, ודאי שנהיה קדוש. ועל דרך זה הוא פירוש משה קיבל תורה מסיני, שנשא קל וחומר מקדושת הר סיני במתן תורה. מה אומר נתיבות שלום? בסיני פסקה זוהמתן. הכוונה לזוהמת הנחש שדבקה בנו בחטא אדם הראשון. שמאז היא חלק מאיתנו לצערנו. הזוהמה היא פועל יוצא של פסולת חיצונית שנדבקת בנו, הקליפה. פועל יוצא שכך זו הכללה, בזיעת הפה חתוך הלחם. הזיעה זה המותר של הגוף, פסולת הגוף שיוצאת כתוצאה מעיסוק מיותר בפרנסה. הזיעה מזכירה לנו את הזוהמה של המותרות מאז הנחש הקדמוני. אבל כשמגיעים לסיני, פסקה זוהמתן. בשעה שאני מתחבר לתורה, בענווה, מתוך הכנעה, כשאני נוהג בעצמי שמיטה על הזמן שלי, במקום לראות סרט או לבזבז זמן לשטויות מול האינטרנט, יש קואליציה, אין קואליציה, אני מתחבר למשה נותן התורה. משה קיבל תורה מסיני, אז פסקה זו המתן. וכאמור, הענווה היא הפתרון הכי נגד הסמך מה, ולכן הם זה לעומת זה, אותה גימטריה. בשמיטה הכל חוזר למקור, לשורש. כשאנחנו מפקירים את הכל, את כל הנכסים שהם כביכול קושרים אותנו ומגבילים אותנו, אנחנו מגלים פתאום שפסקה זו המה שלנו. שמיטה זה לא רק אחת לשבע שנים, ורק למי שיש קרקע חקלאית או גינה ביתית. בשמיטה הקודמת היה לי חברותה, אב בגבעת שמואל, איש עסקים, ביזנסמן. הוא אמר, אבל אין לי, יש לי בניינים, אין לי אדמות, אין לי קרקעות. אז הוא החליט שהוא משמט את הזמן שלו. בהתחלה חשב, מה שנקרא לשמט יום בשבוע שהוא רק למטור עד שלא מסתדר, אז הוא החליט להפקיר את הזמן שלו. כל יום, מהבוקר עד 11 בבוקר, הוא מפקיר את הזמן שלו ומתחבר להר סיני. יושב בית המדרש בגבעת שמואל, ולמדנו ביחד חברותא כל יום עד 11 בבוקר. ממילא, כמו דיני הקדש בקורבנות שהזכיר התפארת שלמה מירדומסק, ברגע שאני מקדיש משהו, חלה עליו קדושה, אפילו הוא דומם. על אחת כמה וכמה שאני יכול להקדיש את עצמי, או לפחות להקדיש את עצמי בזמנים מסוימים וקצובים שבהם אני רוצה ללמוד תורה, להתחבר לתורה מסיני. קרקע בגימטריה 470, גימטריה עת, כלומר גימטריה זמן, לכל זמן ועת, לכל חמצה תחת השמיים. ניתן לכם דוגמה איך אפשר לשמט ולנהוג שמיטה ולהתחבר להר סיני כל השנה ולא רק פעם בשבע שנים. למשל, נכנסתי לבית הכנסת או לבית מדרש, אני סוגר את הפלאפון, שם אותו על מצב ענן, שם אותו בתיק, כדי שאני לא אהיה קשור למדיה, לטלפון, באותה רבע שעה במנחה לערבית. זהו. זה דוגמה קטנה לאדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. אני עכשיו לומד דף יומי 20 דקות, אז הטלפון או שהוא מחובה או שהוא בתיק, הוא לא עליי, הוא לא בכיס, אני לא קשור אליו עכשיו. ותכלס, מה הבעיה? כמה מאיתנו הם מפקדי חמ"ל, שצריכים להיות זמינים 24/7, רבש"צים או רופאים כוננים שלא יכולים אפילו רבע שעה להיות לא זמינים? מה יש? שאני מתקלח את הטלפון, לא הייתי נכון, רבע שעה אני בלי טלפון? נו, לומד דף יומי 20 דקות גם בלי טלפון. ועכשיו, בואו נראה איך אנחנו מחברים את הדברים. להיות הר ולהיות סיני זה בעצם היכולת לחבר בין העבודה מלמעלה למטה לעבודה מלמטה למעלה, גם הר וגם סיני. נראה איך כותב אדמור מקומרנה, שיש לו הערה מיוחדת לאדמורי קומרנה, גם הראשון וגם השני וגם הרבה אדמורים שהסתלקו דווקא בספירת העומר. בנתיב מצוותיך, הקדמת המחבר אדמור מקומרנה. תראו איזה מילים קשות. פותח את הספר בנים הללו. אמר המר, הנבזה והשפל, אמת מארץ תצמח, ושפלתי מארץ, חרפת אדם ומזוי עם, גרעין נפסד ונרכב, וממני יצמח זר הקודש, לזרוע באור החיים, להביא בלבבות ישראל את אוהבי העבודה, החומה הפנימית, מתוקה מזה שם צפויים, וכו' וכו' וכו'. אומר אדמו"ר מקומרנה על עצמו, אני גם נבזה וגם שפל, אני גם גרעין נפסד ונרכב, אבל גם ובגלל זה ממני יצמח זר הקודש להלהיב לבבות ישראל התורה. ובקטע הבא, בנתיב מצוותיך בהמשך הספר, בשביל א' עוד ג' בנתיב התורה, כותב הקומרנר הקדוש שהוא בעצם מסכם את כל המהלך של השיעור, להיות גם הר וגם סיני. אני מקריא. אלא שהכנעה אחת מחפרת ומבטלת כל גזרות רעות. ובזה תבין עניין הכנעה כמה הוא מפלאי פלאות. ובאמת לכמה עניינים צריכים להתחזקו את כתם ויגבל ליבו, חזק ואמץ. החזיקו עצמכם לגדולים. כמה דברים מרן, כן, הבית יוסף, מרן הבעל שם טוב, סליחה, שמעתי ממורי שרוב הלבטנותו של אדם גורם שנתרחק מעבודת השם יתברך. שמצד שפלותו אינו מאמין כי אדם גורם על ידי תפילתו ותורתו שפע על כל העולמות. וגם המלאכים ניזונים על ידי ייחודים שלו, שעושה בכל דבר גשמי, אכילה ושתייה ומשא ומתן ותורתו ותפילתו. שאילו היה מאמין, תקשיב, אומר קומרנה, שאילו היה מאמין זה, הוא מחזק עצמו כמה היה עובד השם בשמחה וטוב לבב מרוב כל, והיה נזהר בכל אות של תורה ותפילה ובכל דיבור ודיבור שמדבר. מוצב ארצה, אבל באמת, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, בסיבתו ובסיבת המוחין שלו. הקומרנר עוסק ביחס העדין בין בחינת הר לבחינת סיני, ושהוא דק ועדין מאוד. בקלות אפשר פה לבצע השגת גבול ברוחניות בין ההר לסיני, ואז נוצר חורבן גדול. חורבן מחמת הגאווה הסרוכה, כמו הערים שהתגאו שעליהם תינתן התורה, או חורבן מחמת הענווה הפסולה. אנחנו צריכים להתפלל לטהרה אמיתית, טהרה פנימית של המידות, כדי שנדע לכוון לאמת. מתי להיות הר, ומתי לקבל את התורה מסיני דווקא. על שאול המלך נאמר בשמואל פרק ט', ואין איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבוה מכל העם. אבל מאידך נאמר עליו שהוא היה נחבא אל הכלים. זה האיזון הנכון. ולכן הוא נבחר להיות המלך הראשון של ישראל. לכן שאול בגימטריה 337, גימטריה בהר סיני, ובטח שזה פשט. כי שאול עניינו זה בהר סיני, מתי להיות הר, מתי סיני. וברגע ששאול מפר את האיזון בין הר לסיני, הרי לכאורה אם הכל אצל שאול קשורה, הוא גם הר, גם סיני, אז מלכותו אמורה להיות נכונה לעולם. אבל מה קורה? לאחר ההמלכה שלו, האיזון בין הענווה לגבות ופר, הוא מרחם על האכזרים שבזים למרותו, ואומר לא יומת השם, לא יומת היום אף אחד עם ישראל. בסוף הוא מתאכזר לרחמנים, והורג את הכהנים בינו, בשליחות של שולח את דואג. בסוף שאול לא ידע לאזן בין בחינת ההר לבחינת סיני, כמו ששמואל מוכיח אותו. בפרק ט"ו, פסוק י"ז, משמואל א', ויאמר שמואל, הלא אם קטן אתה בעיניך? מה פתאום? ראש שבטי ישראל אתה! והאם שכחה אדוני למלך על ישראל? ולכן התוצאה היא כמו שמובא בהמשך הפסוקים, ויאמר אליו שמואל, קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממכה. מי זה רעך הטוב ממכה? זה דוד המלך. שידע להיות הדינו העצני, גם הר וגם סיני. עכשיו מדובר כאן על דקויות, באמת, זה דקויות עדינות בנפש. וכל אחד צריך להיות ישר כלפי שמיה וכלפי ערה, בפנימיות שלו, כדי לזכות לאיזון המיוחל בין הר לסיני. נסיים בסיפור, סיפור אהוב עליי, רבי נפתלי מרובשיץ, תלמידו של החוזה מלובנין, ונראה מה הוא כותב. אחד החסידים של רבי נפתלי מרובשיץ נראה רבי יצחק. רבי יצחק היה יהודי פשוט, הוא ניגש לרבי נפתלי מרובשיץ, ושיט פתק, קוויטלך, עם בקשה לברכה, שבו הופיעו השמות של בני המשפחה שלו, אבל בקשה גדולה אחת, הוא לא כתב. הבת הבכורה שלו, של רבי יצחוק, שיינדלה, שיינדלה הגיעה לפרקה, צריכה להתחתן כבר בת 15, 16, 17, 18, אבל רבי יצחוק אין אפילו פרוטה אחת בשביל הוצאות של החתונה. הוא התבייש לפנות לרבי, רבי נפתלי מרובשיץ, בבקשות על גשמיות, ולכן הוא לא כתב שום דבר על שיינדלה. הרבי מעיין בפתק ואומר לו, רבי יצחוק, בדך הגדולה שיינדל, כבר הגיעה לפרקה, נו 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 נו, ווס, מה עם חתונה? רבי יצחק היה נדם. אבל הוא נענה את ראשו בעצב ואמר, מה לעשות? ולרעש אין קול. אם כן, עשה כדבריי, אמר לו הרבי. ביום חמישי, עזוב את ביתך, וסע אל עיירת הקיץ דורנה, עיירת נופש, עשה שם את השבת. לך לשבת לדורנה ושם יהיה בסדר. בלב שמח, רבי יצחק שב לביתו, למרות שהוא לא הבין מה פשר ההוראה של הרבי, הוא ידע שהרבי קודש קודשים, ובעצה שלו תמונה ישועה גדולה. הימים, כלומר את זה, חורף. לא חורף של ירושלים, חורף של גליציה, שלג, קור. כן, דורנה זה בצפון רומניה. אמנם בימי הקיץ דורנה שוקקת תיירים ונופשים, ובאמת איזשהו, מה שנקרא, עיירת נופש. אבל בחורף זה לא עיירת קיץ, זה עיירת רפאים. רבי יצחק מגיע לדורנה, צועד ברחובותיה, חבוש טרמל של שבת, ולובש קפוטה יפה, ככה מעיל של שבת, מניח להשגחה העליונה להלכות את צעדיו. פתאום אישה מקומית מביטה מבעד לחלון, והיא מבחינה בהלך, אדם הולך ופוסע מול ביתה, ואומר, תראה בעלי, אם קודם ביתה שהוא צדיק, צדיק בא לעיירה, מהר, הזמן אותו להתארך בביתנו. הכפרי מהר לעשות כדבריה, בהדרת כבוד, ביקש מרבי יצחוק, לבוא לישון בצל קורתם. רבי יצחק סבר בתחילה שהאיש מעטל בו, תשמע, אני לא צדיק, אני לא סתם יהודי פשוט. אומר לו, בורח מהכבוד. אומר, אני סתם יהודי פשוט. אבל הכפרי התרגש, וואו, האורח שלנו לא רק צדיק, הוא גם ענב. וואי, איזה זכות, צדיק אמיתי, למדבר אצלי בבית. באמת, אותו כפרי לא היה מאושר ממנו שרבי יצחק הסכים להתארח בביתו. בני הזוג נתנו לרבי יצחק, האורח המופתע, כבוד מלכים. במהרה פשטה השמועה בדורנה, צדיק מלמד וו אמיתי שוהה בעיירה. רבים עלו לרגל לביתו של הכפרי. לא עזר לרבי יצחק כל המחאות שלו, כמה הוא צעק ומחה שהוא לא צדיק, שהוא יהודי פשוט, להפך. ככל שהוא יותר מחה ולא הסכים איתם, זה כמו שמן שמגביר את להבות הערצה והאהבה אליו. מה לעשות? תור ארוך של מבקשי ברכה יסתרך בבית. ניסיונות הסירוב של רבי יצחק כשלו בלחץ ההמון. החוסיד נאלץ להתנהג עכשיו כמו רבי, לקבל כבית לך, לשתות לחיים, לברך את הפונים אליו. וכמובן שאלה השאירו על שולחנו, הביסה לגלט, פדיונות, הרבה הרבה כסף. שוב ושוב רבי יצחק אומר לאנשי דורנה, לא, מה פתאום, אני לא, הלב שלו נשבר, אבוי לנפשי. שם אותי באיזשהו איצטלה דה רבנן, שאני רבי ואני לא כלום, עשו ממני צדיק ואני מרמה את הבריות. פתאום נשמעו זעקות שבר נוראיות ליד הבית. אני יכולו להיכנס אל הצדיק. אל החדר התפרץ יהודי נסער כולו. רבי, רבי, רבי. הבת שלי התינוקת חולה אנושות. היא מפרפרת בין חיים למוות, צעק החוסיד. ענה לו, מה אתה רוצה ממני? אומר לו, רבי, אושיע, רבי, הצליחה. רבי צחוקך שבעוד רגע הוא מתעלף. חייה של ילדה מונחים עתה על כתפיו כפשו אותו. וכי מה בכוחו לעשות? רבי יצחק שם את ידו הימנית על ראשה ואמר, יהי רצון שתהיה לה רפואה שלמה ומהירה, עמד בשפתיים רעודות. חלפו יומיים, שבס קודש. באמצע תפילת השבת, שבה כמובן רבי יצחק עכשיו במזרח, במקום החבד יותר, פתאום מתפרץ אותו חסיד לבית הכנסת, ואומר לו, רבי, רבנו הקדוש, הבת שלי הבריאה, התעוררה. הקהל הנידה מתקשה, וואי, 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 מה קורה פה? ההרצה לרבי יצחק שברה שיאים. במוצאי שבת באו ראש הקהל ואשתו אל האורח. הם בהכנעה ביקשו שיברך אותם בבן. אנו חסוכי ילדים כבר 17 שנים, אמרו לו. רבי יצחק מל ברכה בשפה על כל, מה? וישר לקח את הכסף וברח מהעיירה. בעודו פוסע בדרך היוצאת מדורנה, ראה עגלה שבאה לקראתו. הוא מתחיל להתקרב לעגלה, פתאום הוא בהלם. מי יושב בעגלה? מורו ורבו. רבי נפתלי הקדוש מרובשיץ. החסיד הסתער על הרבי והתחיל לבכות ולצעוק, מה עשית לי? הוא הוציא את כל הכסף, את כל הפתקאות שהוא קיבל על הברכות, אמר לו, רבנו, קח את זה, לא רוצה את זה, לא רוצה את זה. אמר לו הרבי מרובשיץ, את הפתקאות, את הכבית לך, תביא לי. את הכסף, קח לך, ותמצא חתן הגון לבת שלך. ברוך השם, שמח תשמח, אחים אהובים. חלפה השנה, אבל עכשיו, אחרי ששיינדל התחתנה, מה עם הבת השנייה של רבי יצחוק? ושוב פעם, רבי יצחק לפני שוקת שבורה, הוא ניגש לרבי ומתבייש לבקש, רבי אמר לו, ומה עם הבת השנייה? אמר לו, סע שוב פעם לדורנה, זוכר, דורנה תיסע לשם. רבי יצחק התחלחל, מה, החוויה הנוראית שהוא עבר שם עדיין טריה בליבו, ואיך, אבל מה, הרבי אמר, אז עושים. ושוב פעם, רבי יצחק מגיע לדורנה. כל הקהל בהתרגשות עצומה, ראש הקהל כמעט נשק לו את הרגל, אומר לו, רבנו, השבוע נולד לי בן בכור, והרבי ברוח קודשו בא להיות הסנדק בברית מילה, וואי וואי, יאו ורדי, כמו שאומרים. ראש הקהל היה מאושר, כל העיירה גואה, באים אורחים מבחוץ, העיר כולה רעשה וגעשה. כולם באו לראות את הצדיק שבא לעיירה. ופתאום אומר רבי יצחק, רגע, אז אולי באמת זה הברכה שלי. אולי באמת יש לי אביסל קצת זכויות בשמיים. השבת עבר רבי יצחק בהתרוממות הרוח. הכבוד כבר לא היה לו זר. הוא בהחלט ננס את המזרח, לקבל שישי, לחלק ברכות, לקבל כסף, להשפיע. במוצאי שבת הוא יצא מהעיר בסביעות רצון, שבתיקו הרבה הרבה כסף. הוא אומר לרובשיץ, ביקש ניגש לרבי. אלא שהוא הגיע לרבי, סגרו לו את הדלת. אמר לגבאי, תכניס אותי בזה. הוא אמר לו, אתה לא רשאי להיכנס יותר אל הרבי. טוב, הוא חשב שהוא אולי עשה טעות, הולך למקווה, התפעל, קרא תהילים, אבל גם בימים הבאים הגבאי אמר לו, הרבי לא רוצה לראות אותך יותר. רבי יצחק, אתם יודעים מה זה חוסיד, שהרבי זורק אותו? חשך עולמו באדום, מה חטאתי, מה עשיתי? הוא החליט לחכות בלילה ליד החדר של הרבה, ואיך שהרבה יצא הוא ישר פנה ואמר לו, רבנו, למה הרחקת אותי, מה עשיתי? רבי נפתלי הסתכל עליו ואמר לו, הנה הגרויס הצדיק, הצדיק הגדול שיש לו זכויות בשמיים. באמת, טוב שבאת, כי יש לי פה כמה חולים וכמה עקרות, כמה בלי פרנסה. הוא לא היית יכול לברך אותם? אני מקבל יהודים פשוטים, לא צדיקים כמוך. רבי יצחוק קלט שהרבי יודע את המחשבות השטות שלו, שהוא היה בדורנה בשבת. הוא ישר סילק את כל המחשבות של הגאווה, תראוי האבל מהלב שלו, וחזר להיות חסיד נאמן. הרבי מרוב שתהיה מבסוט. רבי יצחוק שב לביתו, מצויד בברכה חמה לספר פרנסה, וחזר להיות חסיד נאמן לרבו, שיודע את מקומו האמיתי, וגם הבת לו על הדרך התחתנה. וזה עניין שלנו. וידבר השם אל משה בהר סיני למור. שנזכה כולנו בעזרת השם להיות בבחינת אלו, שעליהם נאמר, המכיר את מקומו. לדעת מתי להיות הר, מתי להיות סיני, וחלילה לא להחליף ביניהם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, שבת שלום.